כל הזכויות להקלטה זו שמורות לעמותת אור הסולם, מרכז מורשת בעל הסולם. מאמר מהות חוכמת הקבלה. בטרם אבוא לבאר את תולדות חוכמת הקבלה, שכבר דשו ברבים, מצאתי לנחוץ לבאר מקודם היטב את מהותה של חוכמה זו, אשר לדעתי מועטים המה היודעים זאת. וכמובן לא ייתכן לדבר מתולדות איזה דבר, בטרם שאנו מכירים את הדבר עצמו. והגם שידיעה זו היא רחבה ועמוקה מניים, עם כל זה אתאמץ בכל כוחי וידיעותיי שרכשתי לי במקצוע זה, לבאר באור מקורי ולהאירו מכל הצדדים, באופן מספיק לכל נפש, להוציא מהם מסקנות נכונות כמו שהן באמת, מבלי להניח מקום למעיינים להטעות את עצמם, כרגיל מאוד בעיון בדברים הללו. על מה סובבת החוכמה? שאלה זו כמובן עולה על כל בר דעת. הנה, כדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו, אתן הגדרה נאמנה ומשומרת, כי חוכמה זו היא לא פחות ולא יותר, רק סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. וכאן נוהגים כלל ופרט. כלל, כלומר כל האנושות המתחייבת בסופה, בהכרח ובחיוב מוחלט, לבוא עד לידי ההתפתחות המופלגת הזאת. כמו שכתוב, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקוטנם ועד גודלם. ואומר, ולא יכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך וגומר. פרט, היינו שאף מקודם שלמות כלל האנושות כולה, בכל דור ודור נוהג דבר זה גם בפרטים יחידי סגולה. כי אלה הם הפרטים הזוכים בכל דור ודור למדרגות מסוימות בעניין גילוי אלוקותו יתברך. והם המה הנביאים ואנשי השם. וכמו שאמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. הרי לעיניך, אשר גילוי אלוקותו יתברך, נוהג בכל דור ודור. לפי דברי חז"ל המוסמכים לדבר זה, ונאמנים עלינו. ריבוי הפרצופים, הספירות והעולמות. אולם, לפי האמור הועמדה השאלה, כיוון שאין לחוכמה זו רק תפקיד אחד המיוחד והמבואר, אם כן, מהו עניין של ריבוי הפרצופים והספירות וכל הקשרים בני החילוף אשר ספרי הקבלה מלאים מהם? אכן, אם תיקח איזה גוף של בעל חיים קטן, שכל תפקידו אינו אלא להזין את עצמו כדי שיוכל להתקיים בעולם זמן מה המספיק כדי להוליד ולקיים את מינו, והנה תראה ותמצא בו הרכבה מסובכת מאלף אלפי נימים וגידים, כפי שדרשו ומצאו בעלי הפיזיולוגיה והאנטומיה. ועוד אלפי רבבות יש שם ממה שלא נודע עוד לעין האנושי. ומכאן תוכל להקיש כמה מיני ריבוי הרכבות של עניינים וצינורות הצריכים להתחבר, בכדי להמציא ולגלות את המטרה הנשגבת ההיא. בית סדרים, מאילה לטאטה ומטאטה לאילה. והנה בכללה מתחלקת החוכמה הזאת לבית סדרים המקבילים זה לזה ושווים זה לזה כמו בית טיפות מים. ואין הפרש ביניהם. רק שסדר הראשון נמשך מאילה לטאטה עד לעולם הזה, וסדר השני מתחיל מעולם הזה והולך מטאטה לאילה. בדיוק בכל אותם הדרכים וההרכבות שנרשמו משורשם בעת הופעתם והתגלותם מאלה לטאטה. והנה, סדר האלף מכונה בשפת הקבלה סדר השתלשלות העולמות והפרצופים והספירות לכל מקריהם, עם קבועים, עם בני חילוף. וסדר הבית מכונה בשם השגות או מדרגות של נבואה ורוח הקודש, אשר האדם הזוכה לדבר מחויב ללכת באותם המבואות והדרכים ולהשיג כל פרט וכל מדרגה לאט לאט בדיוק נכון על פי אותם החוקים שנרשמו בהם מהת התעצלותם מאלה לטאטה. והוא, כי עניין זה של גילוי אלוקותו יתברך, אינו עניין המופיע כולו בבת אחת כדרכי הגילוי שבדברים הגשמיים, אלא הולך ומופיע בהמשך זמן מסוים, אשר תלוי לפי זיקוחו של אותו המשיג, עד שיתגלו אליו כל המדרגות המרובות הארוכות מראש מבחינתם שמאלה לטאטה, ולהיותם מסודרים ובאים בהשגה בזה אחר זה, וזה למעלה מזה, כדוגמת שלבי הסולם, מכונים משום זה בשם מדרגות. שמות מופשטים. רבים סבורים אשר כל המילות והשמות הבאים בחוכמת הקבלה הם המין של שמות מופשטים, והוא מטעם היותה עוסקת באלוקיות ורוחניות שהם למעלה מן המקום והזמן, אשר אפילו אין הדמיון אינו שולט שם. ומשום זה יחליטו שכל המדובר בעניינים כאלה ודאי אינם אלא שמות מופשטים, או עוד יותר, נשגבים ונעלים משמות מופשטים, בהיותם נשללים לגמרי מתחילתן מיסודות המדומים. אולם אינו אמת, אלא לגמרי להפך, שאין הקבלה משתמשת בשמות וכינויים, זולת מבחינת הריאליות והממשיות שבהם. וזה כלל הברזל אצל כל חכמי הקבלה. כל מה שלא נשיג, לא נגדירהו בשם ומילה. וכאן צריך שתדע שמילת השגה פירושה המדרגה הסופית שבהבנה, והוא נלקח מלשון כי תשיג ידך. דהיינו, טרם שהדבר מתבהר לעיניים בהחלט הגמור, כמו שהיה תפוס בידיים, אין המקובלים מכנים אותו בשם השגה, אלא בכינויים אחרים, כמו הבנה, והשכלה וכדומה. הממשיות שבחוכמת הקבלה. אולם, גם במציאות הגשמית הארוכה נגד חושינו, נמצאים גם כן דברים ממשיים, אף על פי שאין לנו שום תפיסה ודמיון בעצמותם, כמו האלקטרו והמגנט, המכונים בשם פלואידום. עם כל זה, מי זה יאמר שהשמות הללו אינם ממשיים בשעה שאנו מכירים בסיפוק גמור את פעולותיהם, ולא אכפת לנו כלל שאין לנו שום תפיסה בעצם הנושא, דהיינו האלקטרו בעצמותו, והשם הזה כל כך ממשי וקרוב אלינו לא פחות ממה שהיה אילו נתפס לנו לגמרי בחושינו, עד שכל הילדים הקטנים מכירים את השם הזה של אלקטרי, כמו שמכירים את השמות לחם וסוכר וכדומה. ולא עוד, אלא אם תרצה ליגע מעט את כלי עיונך, הייתי אומר לך בדרך כלל, אשר כמו שהבורא יתברך, אין שום תפיסה והשגה כלל וכלל, ממש בשיעור הזה אין שום השגה בבחינת העצמית שבכל נבראיו. ואפילו את הגשמיים שאנו מגששים בידינו, באופן אשר כל ההיכרות שלנו עם חברינו וקרובינו שבעולם המעשה שלפנינו, אינו יותר רק היכרות של פעולות המתפעלים ונולדים מתוך שיתוף של פגישת החושים שלנו עמהם, שאלה נותנים לנו סיפוק גמור, אף על פי שאין לנו שום תפיסה בעצם הנושא. ועוד יותר מזה, כי אפילו בעצמות עצמך, גם כן אין לך שום תפיסה והשגה בו. וכל מה שידוע לך מעצמותך עצמך, אינו יותר אלא מהלך של פעולות הנמשכות מעצמותך. ומעתה תוכל להשכיל בנקל, אשר כל השמות והכינויים הבאים בספרי הקבלה, הם גם כן ריאליים וממשיים, אף על פי שאין לנו שום השגה בנושא, משום שיש לעוסקים בהם סיפוק גמור של היכרות מלאה לשלמותה הסופית. דהיינו, גם כן רק היכרות של פעולות המתפעלים ונולדים מתוך שיתוף של אור העליון, אם המשיגים אותו. אולם הוא די ומספיק לגמרי, כי זה הכלל. כל המשוער ויוצא מהשגחתו יתברך, לבוא לכלל מציאות לטבע הבריאה, הרי יש בו משום סיפוק מוחלט, כמו שלא יתעורר לאדם שום תביעה לאצבע שישית לכף ידו, כי חמשת האצבעות מספיקים לו לגמרי בהחלט. הערכים הגשמיים והשמות הגופניים שבספרי הקבלה. אכן, מובן לכל בן היגיון שבמקום שיש לנו עסק עם דבר רוחני, ואין צריך לומר עם אלוקיות, אין לנו שם שום מילות ואותיות להגות בהם, שהרי כל אוצר המילות שלנו אינם אלא הרכבות מאותיות הדמיון והחושים, ואיך אפשר להסתייע עמהם במקום שאינו נוהג שם לגמרי מבחינת דמיונות וחושים. כי אפילו אם ניקח את המילה היותר דקה שאפשר להשתמש בה במקומות הללו, דהיינו המילה אור עליון, או אפילו אור פשוט, הרי זה גם כן דבר מדומה ומושאל מאור השמש, או אור הנר, או אור מורגש של נחת רוח המופיע באדם בזמן המצאה חדשה של התרת איזה ספק. ואיך ייתכן להשתמש עמהם במקום רוחני ודרכים אלוקיים, כי לא יציעו אלא מעיינים אלא דברי שב וחזב. ומכל שכן, במקום שאנו צריכים לגלות במילות ההם איזה שכל מבחינת מסע ומתן הנהוג במחקרי החוכמה, אשר כאן מוכרח החכם להשתמש בדיוק חמור עם גדרים מוחלטים לעיני המעיינים. ואם ייקשה לחכם אף במילה אחת בלתי מוצלחת, הרי יגרום על ידה בלבול הדעת למעיינים, ולא יבינו כלל מה שאומר שם מלפניה ומלאחריה, וכל הקשור עם אותה המילה, כידוע לכל מעיין בספרי חוכמה. ואם כן, תמע על עצמך איך אפשר לחכמי הקבלה להשתמש במילות כוזבות ולהסביר על ידן קשרי חוכמה. וכידוע, אשר אין שום הגדרה בשמות כוזבות, כי לשקר אין לו רגליים ואין לו עמידה. אמנם כאן צריך שתדע מקודם את החוק של שורש וענף ביחס העולמות מזה אל זה. חוק שורש וענף ביחס העולמות. חכמי הקבלה מצאו, אשר דלת העולמות הנקובים בשם אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, החל מהעולם הראשון היותר עליון הנקרא אצילות, עד העולם הזה הגשמי המוחשי הנקרא עשייה, צורתם שווה זו לזו לגמרי בכל פרטיהם ומקריהם. דהיינו שכל המציאות ומקריה הנמצאים בעולם הראשון, כל אלה נמצאים גם כן בעולם השני שמתחתיו, בלי שום שינוי של משהו, וכן בכל יתר העולמות שלאחריו, עד לעולם הזה המוחשי. ואין שום הבדל ביניהם, אלא הבחן מדרגה בלבד, המובן רק בחומר שבפרטי המציאות שבכל עולם ועולם. שהחומר של פרטי המציאות, הנמצאים בעולם הראשון היותר עליון, הוא חומר יותר זך מכל התחתונים ממנו. וחומר פרטי המציאות שבעולם השני הוא מעובה מעולם הראשון, אבל יותר זך מכל מה שמתחתיו במדרגה, ועל דרך זה עד לעולם הזה שלפנינו, אשר החומר של פרטי המציאות שבו הוא יותר אב וחשוך מכל העולמות שקדמו אליו. אולם הצורות של פרטי המציאות, וכן כל המקרים שלהם, באים בשווה בכל עולם ועולם, הן בכמות והן באיכות, בלי שינוי של כלום. והמשילו את זה כמשפט החותם עם הנחתם ממנו, אשר כל הצורות המצויות בחותם, עוברות בשלמותן לכל פרטיהם ודקדוקיהן אל הדבר הנחתם ממנו. כן הוא בעולמות, אשר כל עולם תחתון נחתם מהעולם העליון ממנו. ועל כן, כל הצורות שיש בעולם העליון, בכל כמותם ואיכותם, נעתקים במלואם ובאים גם בעולם התחתון. באופן שאין לך פרט של מציאות, או של מקרה המציאות המצוי בעולם התחתון, שלא תמצא דוגמתו בעולם העליון ממנו בצורה שווה כמו בית טיפות של מים, ונקראים שורש וענף. כלומר, שאותו הפרט הנמצא בעולם התחתון נבחן לבחינה של ענף בערך הדוגמה שלו המצוי ועומד בעולם העליון, שהוא שורשו של הפרט התחתון, מפני שמשם נחתם ונתבע הפרט ההוא בעולם התחתון. וזוהי כוונת חז"ל במה שאמרו, אין לך כל עשב מלמטה, שאין לו מזל ושוטר מלמעלה, שמכה אותו ואומר לו גדל. כלומר, שהשורש הנקרא מזל, מכריח אותו לגדול ולקבל את כל תכונתו מבחינת כמותו ואיכותו כמשפט החותם עם הנחתם ממנו, כאמור לאל. וזהו החוק של שורש וענף, הנוהג בכל הפרטים שבמציאות ושל מקרה המציאות, בכל עולם ועולם, ביחס העולם העליון ממנו. שפת המקובלים היא שפה של ענפים. פירוש, על פי הוראתם של הענפים הללו על שורשיהם, שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון, כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהיה נמשך ויוצא מעולם העליון ממנו, וכמשפט החותם עם הנחתם, כמפורש לאל. אשר משום זה, השורש שבעולם העליון מחייב את הענף שלו שבעולם התחתון שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו, על דרך שאמרו זל שהמזל שבעולם העליון המיוחס לעשב שבעולם התחתון מכה על אותו העשב ומכריחו לגדול על מתכונתו כנל. שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה מגדיר היטב את הדוגמה שלו העומד בעולם העליון. ולפיכך, מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ארוך ומפורש לעיניהם, די ומספיק לבחינת שפה מדוברת ביניהם המצוינת להפלי, שיוכלו לישא וליתן זה עם זה בשורשים הרוחניים שבעולמות העליונים. דהיינו, על ידי שמזכירים לחבריהם רק את הענף התחתון המוחשי שבעולם הזה, המוגדר היטב לחושים הגשמיים, והשומעים מבינים מדעתם את השורש העליון אשר ענף הגשמי הזה מראה עליו, מפני שהוא מיוחס אליו, להיותו נחתם ממנו כנל. באופן אשר כל פרטי הוויות הבריאה המוחשית וכל מקריהם נעשו להם כמו מילות ושמות מוגדרים ומוחלטים על השורשים הגבוהים העליונים הרוחניים. ואף על פי שבמקומם הרוחני אי אפשר להתבטא בשום מילה והגה מפאת היותם למעלה מכל דמיון, מכל מקום קנו להם זכות ביטוי שפתיים על ידי ענפיהם המסודרים לחושינו כאן, בעולמנו המוחשי כמבואר. וזוהי כל אופייה של השפה המדוברת בין חכמי המקובלים, אשר על פיה מגלים את השגותיהם הרוחניים מאיש לאיש, ומדור לדור, הן בעל פה והן בכתב, ומבינים זה את זה בסיפוק גמור. כפי כל השיעור המדויק המחויב לצורך מסע ומתן במחקרי חוכמה. דהיינו, בגדרים מדויקים, שאי אפשר להיכשל בהם, מפני שכל ענף וענף יש לו הגדרה טבעית מיוחדת לו בהחלט, וממילא מראה גם כן על שורשו שבעולם העליון, עם הגדרתו זו המוחלטת. ותדע, אשר שפת הענפים של תורת הקבלה הזו, היא יותר נוחה להסביר בה מושגי החוכמה מכל הלשונות הרגילות שלנו, כנודע מתורת הנומינליזם, אשר הלשונות נשתבשו הרבה בפיות ההמונים. כלומר שמתוך ריבוי השימוש שמשתמשים עם המילות, הרי הן הולכות ומתרוקנות מתוכנן המדויק. ועל כן נעשו קשיים גדולים למסור סברות מדויקות מאחד לחברו, על ידי המבטא והכתב כנודע. מה שאין כן בשפת הענפים של הקבלה, הנלקחת משמות הבריות ומקריהם, הארוכים ועומדים לעינינו מוגדרים בחוקי הטבע, שאינם מקבלים שינוי לעולם, ואף פעם לא יערה לשומעים ולקוראים שיתאו בהבנת המילות המוצאות להם, מפני שגדרי הטבע מוחלטים למדי, חוק ולא יעבור. מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין מדעתו. כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פירושו על התורה, וכמתכונתו כתב גם כן הרחב ז"ל במאמר הפסיעות, וזה לשונו: וידעו המעיינים שלא יבינו אף מילה אחת מכל הכתוב בקונטרסים הללו, זולת במסירתם מפי חכם מקובל לאוזן, מקבל חכם ומבין מדעתו. וכן בדברי חז"ל, אין דורשים במרכבה ביחיד, אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. והנה דברי מובנים היטב, במה שאמרו שצריכים לקבל מפי מקובל חכם. אולם מהו החיוב שגם התלמיד צריך מקודם להיות חכם ומבין מדעתו עצמו? ואם אינו כך, אפילו יהיה צדיק היותר גדול בעולם, אסור ללמדו? ועוד, אם הוא כבר חכם ומבין מדעתו, אם כן שוב אין לו צורך ללמוד מאחרים? ובמבואר לאל תבין דבריהם בתכלית הפשטות, שהרי נתבאר אשר עם כל המילות וההיגוי הבאות במבטא שפתנו, אי אפשר לבאר על ידם אף מילה אחת מהעניינים הרוחניים והאלוקיים שהם למעלה מהמקום והזמן המדומים. אלא שנמצאת שפה מיוחדת לעניינים הללו, שהיא שפת הענפים, על פי הוראתם ביחסם אל שורשיהם העליונים. אולם שפה זאת, הגם שמסוגלת מאוד מאוד לתפקידה, לישא וליתן במחקרי חוכמה יותר מהשפות הרגילות, כמו שהובא לאל, אכן כל זה אמור רק אם השומע הוא חכם מעצמו. דהיינו שיודע ומבין ביחסי הענפים אל שורשיהם, כי היחסים הללו אינם מתבארים כלל מהתחתון לעליון. כלומר שבהסתכלות על הענפים התחתונים, אי אפשר להוציא שום היקש ודמיון כלל על איזה דוגמה בשורשיהם העליונים. ולהפך הוא, שמהעליון ילמד התחתון. כלומר שמתחילה צריכים להשיג את השורשים העליונים כמות שהם ברוחניותם למעלה מכל דמיון, אך בהשגה טהורה. ואחר שמשיג היטב את השורשים העליונים מדעתו, אפשר לו להסתכל בענפים המוחשים שבעולם הזה, ולידע איך כל ענף מתייחס אל שורשו בעולם העליון בכל סדריו, בחמות ואיכות. ואחר שיודע ומבין את כל זה היטב, אז נמצאת לו שפה משותפת בינו ובין רבו, היינו שפת הענפים, אשר על פיה יוכל החכם המקובל למסור לו כל מחקרי החוכמה הנוהגים בעולמות העליונים הרוחניים, הן מה שקיבל מרבותיו והן הרחבתו בחוכמה שמצא בעצמו, כי אתה יש להם שפה משותפת לשניהם ומבינים זה את זה. אולם בעת שהתלמיד אינו חכם ומבין מדעתו את השפה ההיא, דהיינו הוראת הענפים על שורשיהם, מובן מעצמו שאין ביכולתו של הרב להסביר לו אף מילה אחת בחוכמה הרוחנית הזו, ואין צריך לומר לישא וליתן עמו במחקרי חוכמה, היות שאין להם כלל שפה משותפת להשתמש עמה, ונמצאים שהם כמו אילמים, ועל כן בהכרח שאין מוסרים מעשה מרכבה שהיא חוכמת הקבלה, אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. ויש לשאול עוד לפי זה, מאין החכים התלמיד עד לידי כך להכיר היחסים של ענף ושורש מתוך התחקות על השורשים העליונים? והתשובה היא, אשר כאן שב תשועת אדם, אלא לעזר אלוקי אנו צריכים, אשר הזוכה למציאת חן בעיניו יתברך, הרי הוא יתברך ממלא אותו בחוכמה, בינה ודעת להשכיל השגות עליונות. ואי אפשר להסתייע בזה מעזרת בשר ודם ולא כלום. אכן, אחר שמצא חן בעיניו יתברך וזכה בהשגה העליונה, אז מוכן לבוא ולקבל מרחבי חוכמת הקבלה מפי מקובל חכם, כי אתה יש לו עמו שפה משותפת ולא זולת. כינויים הזרים לרוח אנושי. ואם כל המתבאר לאל תבין, מה שנמצאים לפעמים בספרי הקבלה, כינויים וערכים הזרים מאוד לרוח אנושי, והם השכיחים ביותר בספרי הקבלה היסודיים, שהם ספרי הזוהר ותיקונים וספרי האריזל, אשר הם המתמיהים מאוד. מה היה להם לחכמים האלו להשתמש בכינויים נמוכים כאלו לביטוי רעיונות נשגבים וקדושים הללו? אולם אחר שרכשת לך את הידיעות המובאות לאל, יובן לך הדבר על אמיתו, כי נתבאר שאי אפשר כלל להשתמש בהסברת החוכמה הזאת בשום שפה ולשון שבעולם, זולת בשפה המיוחדת לדבר, שהיא שפת הענפים, על פי היחסים לשורשיהם העליונים. ולפי כך מובן מאליו שאי אפשר לעזוב איזה ענף, או איזה מקרה של ענף, מפני נחיתות הדרגה שלו, ולא להשתמש עמו לביטוי המושכל הרצוי בתוך קשרי החוכמה, בו בעת שלא נמצא בעולמנו שום ענף אחר שניקחהו בתמורתו. כי כמו שאין שתי שערות יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שיתייחסו לשורש אחד, באופן שאם נשאיר איזה מקרה שלא להשתמש עמו, נמצא שמלבד שאנו מאבדים את המושכל הרוחני ההוא שכנגדו בעולם העליון, כי אין לנו עוד שום מילה תמורתו להראות על השורש ההוא, הנה עוד יזיק דבר זה לכל מרחבי החוכמה כולה, ועל כל היקפה, שהרי נעדרת לנו טבעת אחת משלשלת כללות החוכמה הקשורה במושג ההוא. על כן נמצא שמטיל פגם על החוכמה כולה, כי אין לך עוד חוכמה בחוכמות העולם שיהיו העניינים מלוכדים וקשורים זה בזה בדרך עילה ועלול קודם ונמשך כמו חוכמת הקבלה, הקשורה מראשה עד סופה זה בזה ממש, כמו שרשרת ארוכה, אשר על כן, בהיעלם לנו ידיעה קטנה בינתיים, נחשכה בעדינו כל החוכמה כולה. משום שכל ענייניה קשורים חזק זה בזה ומתלכדים לאחד ממש. ומעתה, אין שום תמיעה עליהם, במה שמשתמשים לפעמים בכינויים זרים, כי אין להם חירות של בחירה בכינויים להחליף ולהמיר רע בטוב או טוב ברע, אלא שמוכרחים תמיד להביא בדיוק אותו הענף או המקרה המורה באצבע על שורשו העליון בכל השיעור הנחוץ לעניין, וגם מוכרחים להרחיב הדברים עד שיספיקו להגדרה מדויקת לעיני חבריהם המעיינים.